אתם מאזינים לפודקאסט פשע בתשע מערוץ היוטיוב של בלקבירד. הפודקאסט פשע בתשע משודר פעם בחודש ביוטיוב ומוצגות תמונות מהמקרים השונים. פשע בתשע, מתחילים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה הראשונה של פשע בתשע, פודקאסט על פשע מהארץ ומהעולם. אני מוטי המכונה בלקבירד. ואיתי כאן יש את מרק, שקוראים לו בעיקרון וויד, וביחד אנחנו מעבירים את הפודקאסט הזה בשיחה של אחד על אחד. חשוב לי לציין, במהלך הפודקאסט אנחנו נציג תמונות מהמקרים, ובנוסף נתאר במילים, מקרים מסוימים שיכולים להיות מאוד קשים לשמיעה, אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, הכל טוב, אתם מוזמנים לצאת או לדלג על הקטעים. באורך הפודקאסט הוא בין 40 דקות לשעה, אז לפני שנתחיל, זה הזמן שלכם ללחוץ על הלייק, לשתף עם חברים, להירשם לערוץ, וגם כמובן לבוא לדיסקורד, שם אתם יודעים על דברים חדשים שעולים בערוץ הזה. הפודקאסט הזה יהיה ביוטיוב פעם בשבועיים. מרק, אתה היום מעביר לנו את כל הסיפור, אז בוא ספר לי בבקשה, מה איתך?
אני מעולה, טוב ששאלת מוטי, אבל מה איתך? חשוב שאתה תהיה מוכן פה.
אני אישית מוכן, ואני חושב שאני מוכן לפחות. אבל בוא נראה.
אתה חושב.
בוא נראה, שם? כן? בדיוק.
טוב, פעם שעברה סיפרת לנו על צ'ארלס וכל המסע שלו ברחבי העולם. זה היה מטורף, קודם כל.
כן, מטורף, הבן אדם הזה.
צר לחזור אותך, אבל על מי שאנחנו הולכים לדבר עכשיו הוא לא כזה מטורף כמו צ'ארלס, אבל הוא כן לא הבן אדם הכי נורמלי שיש, בוא נגיד זה ככה.
אוקיי. Okay.
אנחנו היום הולכים לדבר על איון רמארו, ידוע בתור ארפד מבוקרשט, כן, כן, מדברים על עוד ארפד.
עוד ארפד.
או רוצח הבלונדיניות, כפי שגם קראו לו,
רוצח הבלונדיניות.
כן. טוב,
לפחות אני ואתה נופלים מהמשוואה הזאת, כמו שזה נראה.
אתה לבד תראה גם למה.
אוקיי, אוקיי.
טוב, ניגש לעניין. אז קודם כל, פתיחה קצרה. בשנת 1944 בבוקרשט, בזמן מלחמה, נמצאו כארבע גופות של נשים שהיו גרות בדירות מרתף. עכשיו, אם אתה תעביר שקופית במצגת, אתה תראה איך דירת okay. מרתף אתה נראית.
אני גרתי בדירת מרתף במשך שנה שלמה בארצות הברית. אמנם זה לא היה נראה כמו המרטף הזה פה, שנראה כמו יותר מרטף עינויים, אבל בעיקרון כן, חלון קטן למעלה, מיטה שמחוברת יותר לצד, אין כל כך הרבה מקום לזוז, אבל זה הרבה יותר זול.
מן הסתם, זה כמו דירה קטן כזאת, היא ממש...
כן, ממש דירונית, חדר אחד.
אז מצאו ארבע גופות של נשים שהיו גרות בדירות מרטף, והמשטרה טענה כי כל אחת מארבע נשים נרצחה על ידי חפץ כהה לראש. עכשיו, איזה חפץ, זה יכול להיות פטיש, זה יכול להיות מוט ברזל, זה יכול להיות מלא דברים.
אוקיי.
הרוצח היה נכנס בלילות סוערים, ומכה את ראשן עם החפץ אחד. עכשיו, למה הרוצח היה מגיע בכל מיני לילות סוערים, נגיד שלג, גשם סוער או ברקים, אני לא יודע. בחירה שלו.
הוא רוצה להיות יותר דרמטי כנראה.
ובכל מקרה של רצח, הרוצח השאיר טביעות אצבע וטביעות רגל מנעל צבאית במידה של 42.
עכשיו רגע, כאן... אנשים כן. שנמצאו כאילו, הם נמצאו מתות בתוך הדירות שלהם כאילו?
כן. עד כאן לפתיחה הקצרה, ועכשיו נעבור לפתיחה האמיתית. איון ג'ון רמארו נולד ב-12 לאוקטובר שנת 1946. במחוז אולט ברומניה, והוא היה הבן הבכור מבין שלושה בנים.
או, אני שמח שאנחנו ברומניה.
רומניה.
ולא בארצות
הברית. אתה יודע, פעם לא ארצות הברית.
עשינו שיפט כזה בפרקים האחרונים.
כן, כן. אתה יודע, לגוון טיפה.
נכון.
תמיד טוב.
נכון.
בוא נתחיל עם זה שחיי המשפחה שלו לא היו במצב הכי טוב, כי לעתים מאוד קרובות ההורים של איון היו רבים, מכים את הילדים שלהם, ובסוף של דבר הם התגרשו. Okay. אבא של ליון, פלוריה, כן זה השם שלו, עבר לגור בבוקרשט ועבד בתור נהג חשמלית בלילות.
רכבת חשמלית כאילו?
מי שלא יודע. כן, רכבת חשמלית.
אוקיי.
Okay. מי שלא יודע, חשמלית זה מין רכבת כזאת שעוברת בעיר על ידי, אתם יודעים, על ידי חשמל.
כן.
בפסי רכבת כאלה. מבחינה של לימודים, איון הוא לא היה, תלמיד הכי טוב בנצחה, הוא היה מאוד כושל, והוא צריך לעבור את כיתה ט' בילדותו פעם נוספת. כלומר,
נשאר כיתה.
היו לו בעיות בלימודים, כן.
אני גם, אגב, נשארתי כיתה, אבל אני לא רוצח סדרתי. לפחות לא תדעו לעולם.
בסדר, אתה תגלה בקרוב מאוד שאיון לא היה מוצלח בכללי.
אה, אוקיי.
אנחנו נגיע לזה.
אוקיי.
בגיל ההתבגרות, לאיון היה חשק מיני מאוד מוגבר, בוא נגיד ככה. אתה בלתי נשלט, וזה גרם לקצת שערוריה ציבורית, כש... בוא נגיד ככה, בסביבות התיכון, הוא נתפס שוכב עם הבת של אחד מהמורים שלו, שהייתה קטינה דרך אגב.
רגע, רגע. הוא כן. שכב עם מי אתה אומר? עם הבת של?
עם אחת, כאילו עם בת של אחד מהמורים שלו, שהייתה קטינה דרך אגב.
שהייתה קטנה, בכמה...
שהייתה קטינה.
בכמה הוא היה?
הוא היה בן 18 כזה, היא הייתה בערך נראה לי 16.
אז כאילו, אוקיי, סבבה. כאילו...
היא הייתה קטינה.
היא הייתה קטינה, טוב, אולי בגלל שהוא... אני לא יודע, 18... זה נחשב פה בגבול הזה של הפדופ... זה לא, זה לא... כאילו, אני לא יודע. בעיקרון, כן, בעיקרון, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה בארץ... יש חוק שכאילו קיום יחסי מין מעל גיל 16, כאילו הוא צריך הסכמה, אם אני לא טועה, בארץ. אני לא יודע איך זה ברומניה, אני לא יודע באותה תקופה איך זה היה.
תזכור שזה גם באזור 1950 ו...
כן, מדובר על תקופה מאוד, מאוד ישנה, וכנראה שהיה יותר שמרנית גם כן.
אתה גם תראה עד כמה שמרנית, כי אנחנו עוד מעט נגיע למשהו מאוד ספציפי בסוף.
טוב.
בנוסף, הוא גם היה מעורב בשוד אלים. אני לא יודע מה השוד היה בדיוק, פשוט היה שוד אלים, הוא נתפס, נעצר, שחררו אותו אחר כך, ואני לא יודע איך, אל תשאל אותי למה,
לא ישאל
אבל
אותך.
איכשהו בתיכון שהוא למד, הוא היה נחשב בתור תלמיד שמקבל ציון מושלם בהתנהגות. גם כנרא, אני לא
יודע את זה. כנראה שיחד את המורים.
כנראה, מי יודע.
או שהוא העתיק הרבה, אי אפשר לדעת.
אולי. אם תעבור שקופית אתה תראה בערך איך שבוקרשת אתה תראית. כאילו איך שבוקרשת נראית היום, אני לא יודע איך הייתה נראית פעם, לא מצאתי תמונות יותר מדי ישנות שהייתי יכול להשתמש. אז בערך אתה רואה עיר מאוד גדולה קודם כל.
כן.
מאוד, מאוד צפופה גם. טוב, בשנת 1966 רמארו הלך ללמוד באוניברסיטה לימודי רפואת וטרינרית. פנסי, נכון?
הלך על כל הקופה, אפשר להגיד.
כן, אבל עם זאת, הציונים שלו עדיין לא היו בשמיים. בשנה השנייה שלו ללימודים הוא היה צריך לחזור על אותה השנה שוב פעם, לאחר שנכשל עם ציון של 5.33 מתוך 10. עכשיו, דמיין משהו כמו 53 מתוך 100 בארץ בערך.
אוי, זה כלום, זה אפילו לא עובר כאילו.
כן, בדיוק, זה ציון נכשל, וזה למה הוא צריך לחזור לאותו השנה עוד פעם.
הבנתי.
עכשיו, חשוב לציין שהוא לא צריך לעבור רק את השנה השנייה עוד פעם, הוא היה גם צריך לעבור את השנה, את השנה השלישית עוד פעם. כלומר, הוא נכשל פעמיים.
אאוץ'.
או שלוש, אם אתה מחשיב גם את כיתה ט'.
הוא נועד לכישלון, הבן אדם.
והוא עמד לסיים את השנה השלישית שלו, פעם שנייה. אבל באותה תקופה קרה לו משהו ש... פונס ככה לא נתן לו את האפשרות להמשיך את הלימודים אחר כך. אני לא אציין את זה עכשיו, אני אחזור לזה יותר מאוחר, אתה תראה.
טוב.
אני אציין, כאילו, אני עכשיו טיפה אסביר את הלימודים שלו באוניברסיטה. למה, איך, כאילו איך הוא היה בתור תלמיד, איך הוא היה בתור בן אדם, איך אנשים ראו אותו מבחוץ. אז למרות שרמארו התקבל לאוניברסיטה, אחד מהפרופסורים שלו אמר כי רמארו היה בחור ביישן עם אוצר מילים מאוד דל וטווח תחומי עניין מאוד דק. או במילים אחרות, הוא היה בחור יותר משעמם ממני.
ממך ספציפית או ממנו כאילו?
ממני. ממני ספציפית, כן.
אוקיי, בסדר.
עכשיו, אני אספר לך בקצרה על כמה אירועים שקרו לו באוניברסיטה, שתבין לאן זה הולך לאט לאט, ותתחיל להבין מי רמארו הוא היה בדיוק, איך הוא היה בתור בן אדם. עכשיו, נתחיל מזה שהחברים שלו לחדר דיווחו כי רמארו היה מתנהג בצורה די מוזרה, ולכן הם ניסו להתרחק ממנו כמה שיותר, או לפחות ליצור כמה שפחות קשר עין איתו.
טוב.
כאשר רמארו היה מתעצבן, הוא היה מכאיב לעצמו, ואפילו פעם אחת הוא נמצא עם כ-20 חתכים על הידיים והרגליים שלו. לך תבין.
מזוכיסט.
פעם אחת חבר לכיתה דיווח כי לילה אחד, בחדר מגורים של האוניברסיטה, רמארו יצא מאחד החדרים. את החדר ממנו רמארו יצא, החבר לכיתה זיהה בתור חדר של בחורה מאחת מהכיתה השכנה. אתה יכול להבין לנו, אבל לא הולך לאט לאט.
אנס? אוקיי, אוקיי. אז בוא, תן לנו בדיוק, תן לנו את הפול דיסקריפשן.
לא הייתי אומר אנס, אבל לא הייתי אומר משהו קרה ביניהם באותו לילה.
טוב.
ובשנת 1967 רופאים הבחינו את רמארו עם כמה מחלות. ביניהם הוא הבחינו אותו עם דס, שזה אומר דיפיוז אסופג'יל ספזם, או בעברית התקף מפוזר של הוושט.
של הוושט? של המה?
כן, של הוושט. של הוושט.
אוקיי.
אתה יודע, כמו קנה נשימה, בקנה נשימה יש לך את הוושט, שזה לאן שהאוכל הולך.
וזה היה גרם, זה היה גורם לו להיחנק כאילו? או להשתעל?
זה היה גורם לו לקשיים בנשימה, כאילו קשיים בבליעה וכאבים בחזה בעיקר.
אוי, איזה מסכן.
לא משהו, לא משהו יותר מדי רציני, אבל מדי פעם זה היה גורם לו לזה. ובנוסף הבחינו אותו גם עם כמה בעיות מנטליות נוספות. כמובן. פושע צריך להיות עם בעיות מנטליות.
חייב שיהיה לו משהו בסופו של דבר, אלא אם כן הוא גם פושע גאון, שראינו ונתקלנו בכאלה בעבר.
גאון לא הייתי אומר, אבל כן, אתה תבין לאן אני חותר. אתה כאילו תבין את הדרך העבודה שלו, ואנחנו כבר נגיד לזה. עד כה בלימודים של האוניברסיטה שלו, ועכשיו נעבור למה שהוא עשה בין לבין. בין השנים 1970 ל-1971, מכת פשעים חריפה הכתה בבוקרשט על ידי בחור לא ידוע. דיווחים רבים היו על בחור שתקף מלצריות שהיו בדרך חזרה לעבודה שלהם אחרי יום עבודה מאוחר. התקיפות דווחו, כאילו המשטרה דיווחה על התקיפות שהם היו באמצעות פטיש, גרזן קטנה ומוט ברזל או סכין חדה.
זה היה תקיפות, אבל זה לא היה מקרה רצח, נכון? זה היה פציעות.
אלה תקיפות. אלה היו פציעות בעיקר, ואנחנו נגיע, שחלק מהפציעות הסתיימו ברצח.
אוקיי.
אני אגיד את זה ככה.
והיה שם גם תקיפה מינית, או שזה רק תקיפה פיזית בסופו של דבר?
אנחנו נגיע לזה.
אוקיי.
אנחנו נגיע לזה לכל.
המותח, אני רואה.
כן, אנחנו נגיע.
אוקיי.
זאת אומרת, כאילו, אני אגיד לך מה. הדבר המוזר שהבחור תקף במזג אוויר לא שגרתי בלילות. זאת אומרת, הוא היה תוקף בגשם, בסערות, בשלג, כפי שנתתי לך תיאור בהתחלה. עכשיו, אם תשים לב, מה שתיארתי בהתחלה קרה ב-1944, שזה לפני שאיון נולד. אז אני מקווה שתוכל לקשר כמה דברים על הדרך.
זה... אז מדובר במשהו אחר.
בקרוב? אולי? אולי לא? אולי כן?
אוקיי.
עכשיו, בגלל כל התקיפות האלה, נשים פחדו לצאת מהבתים שלהן אחרי השעות, בערך אחרי השעה 9, נשים פחדו לצאת, כאילו 9 בערב כזה, פחדו לצאת מהבית שלהם כי התקיפות קרו לעתים קרובות, את האמת, בבוקרשט. עכשיו, המקרים היחידים שנשים היו יוצאות בשעות האלה זה או שהן היו יוצאות בתור קבוצה שלמה ביחד, או שהיו יוצאות עם גבר נוסף. אתה יודע, שהם לא היו לבד ושיהיה מישהו לשמור עליהם.
כן.
או שיהיה עד ראייה. החלק העוד יותר גרוע הוא שהפחד רק גדל עוד יותר בגלל שלמשטרה לא היה את הרצון לשתף מידע על המקרים, על המקרים שקרו.
קלאסי, קלאסי משטרה, אחי.
קלאסי משטרה. אבל שים לב שלא היה את הרצון לשתף מידע. לא שלא, זה לא שלהם את הרצון.
זה לא שהם לא עבדו, אתה אומר, כן, הם נכון. לא שיתפו מידע. שהאמת שזה גם פשוט מצב כן. מפחיד, כי זה נראה כאילו הם לא עושים כלום בתכלס, אם אתם לא שותפים מידע.
כן, רק שבמקרה הזה זה היה טיפה שונה. זה טעם, היו מקרים מאוד בעייתיים, בוא נגיד זה ככה. זה לא היה מובן מלאב שהם ידעו מי מי התוקף, או שהיה להם איזה לידס מיניהם ש...
אוקיי.
אמרו, אוקיי, הבחור שתקף נראה 1.90 מטר, עם שיער שחור, עיניים ירוקות, לא, לא היה להם שום מושג, הם פשוט ניסו לחקור את זה ועבדו בשביל לחפש חשודים. הבעיה שלא היה להם מידע למי יכול להיות חשוד.
לא היה להם קצה חוט, ולא נשארו ראיות, האנשים שנשארו בחיים לא ראו כלום, לא דיווחו שום דבר.
שמע, הם קיבלו מוט ברזל לראש, או פטיש לראש.
כן, כנראה הם התעלפו ישר במקום.
אז כן. הפרט היחידי שהמשטרה יכלה לספר לציבור, זה שמדובר כאן ברוצח סדרתי. לא מדובר באנשים רנדומליים שהיו פועלים. ככה היה מדובר בבן אדם אחד שהרוצח, אתה יודע, רוצח סדרתי.
זה כזה מצחיק, המשטרה כזה לא מדווחת כלום, אנשים נעלמים, לא מדווחת כלום, אנשים נפצעים ברחוב. ואז המשטרה מפרסמת, מדובר ברוצח סדרתי. וואו, אתם ממש לא מרגיעים את הציבור.
עכשיו, את המידע הזה הם הבינו אחרי שקורבנות ששרדו את הזוועות של אותו רוצח, הם סיפרו למשטרה שמדובר בבחור, כאילו הם סיפרו על בחור, על מבנה גוף מסוים של בחור. עכשיו, מבנה גוף לבד לא כזה עזר.
לא עזר.
בוקרשט, זה מקום ענק, גם אז זה היה מקום ענק. עכשיו, אתה בטח שואל את עצמך איזה זוועות בדיוק.
טוב, לא שאלתי את עצמי, אבל אני שמח שאתה הולך לספר על זה.
ברור, לא שיש לך ברירה יותר מדי, בוא נגיד ככה.
כן.
וכאשר רמר הוא היה תוקף את הקורבנות שלו, הוא היה חותך את הבגדים שלהן, הוא היה גורר אותם על הרצפה, נושך את הבשר שלהן, דוקר אותם עם כלים חדים, מוצץ להם את, את הדם ואונס אותן כשהן היו מחוסרות הכרה.
Okay? ממש, ממש חייתי. כאילו זה...
עתיתי.
זה הכל היה קורה ברחוב כאילו?
כן ולא. זה היה, הוא היה תוקף ברחוב, הוא היה גורר אותם למקום כאילו, אתה יודע, מבודד.
כן.
וחשוך.
אז כאילו היה בא נותן מכה, ואז אפשר להגיד לוקח אותם לאיזה פינה ו... עושה להם את הדברים שציינת כרגע.
אם זה לא ברור, רמרו היה בן אדם מאוד אימפולסיבי וסדיסט. כשהוא היה נושך את הבשר של הקורבנות שלו, הוא היה נושך את הפתמות ואת האזור המיני, אתה יודע, למטה. בנוסף, הוא היה גם אונס את הגופה, לא רק את, כשהם מחוסרות הכרה, גם את הגופה עצמה.
מדובר גם בנקרופיל, אני רואה.
כן. והוא ממשיך לדקור אותה, ואוכל חלקים נוספים ממנה מתוך עצבים. חשוב לציין שזה מתוך עצבים.
תקשיב, זה באמת, כשאני חושב על זה, זה כאילו, זה מרגיש מאוד אימפולסיבי. כאילו, ברמה כזאת של, אני לא רוצה להקדים אותך, אבל זה נשמע לי כאילו יש פה באמת איזושהי שנאה לנשים. יכול להיות אולי משהו שמגיע מהעבר, מהאימא, או דברים כאלה, אבל מעריבים שהיה לאבא ואמא בבית, אבל... זה ממש נשמע אימפולסיבי, זה כאילו, זה לא... דיברנו על רוצחים בעבר, שהם היו סדיסטים, טוב, רוב הרוצחים, הם... לא רובם, אבל כשזה מדובר על רוצחים ואנסים, מרביתם יכולים להיות גם סדיסטים, אבל פה זה באמת נראה כאילו שלבים שהם אימפולסיביים, הם קורים ברחוב, בהתקפה זריזה, באמצע הרחוב גם, זה כאילו, זה לא... אוקיי.
גם עם חפץ קט, תזכור, לא עכשיו דוקר אותך...
כן, הוא מאמם אותך כאילו באיזשהו מקום, מאמם, ואז הוא פשוט הולך ומבצע את הפשע עצמו, אוקיי, בסדר.
נכון. תשמע, אתה נגעת בנקודה מאוד טובה, ואני אגיד לך, ספוילר קטן, אנחנו נגיע לזה. רק, זה לא רק המשפחה שלו, זה משהו יותר ספציפי מזה, אתה תבין.
בסדר.
עכשיו אם תעבור תמונה, אתה תראה ככה איונה נראה בערך.
אוקיי, הוא לא נראה בן אדם כל כך חביב לפגוש בסמטה חשוכה ברחוב, אבל בסדר.
זה לא בן אדם הראשון שהיית רוצה לפגוש בסמטה חשוכה ברחוב, ולגיד זה ככה. נמשיך. בין השמיני לתשיעי לאפריל שנת 1970, גופתה של אישה צעירה בשם אלינה אופריה נמצאה בחצר של בניין מגורים בבוקרשט. הרוצח שלה תכנן לאנוס את הגופה, אבל הוא נתפס על ידי אחד מהשכנים וברח לעזאזל. הוא לא המשיך. הוא רצה לאנוס את הגופה, אבל אחד מהשכונים תפס אותו, הוא שם לב והוא ברח לזזל.
אז הוא כאילו רצח אותה, ואז התכנון שלו היה כאילו לאנוס את הגופה, אבל לא בחיים. כאילו הוא לא עשה את זה כשהייתה בחיים.
נכון.
המטרה הייתה פשוט לרצוח ואז לענג את עצמו.
כן. עכשיו השכן, הוא יצא כאילו החוצה אחרי שהוא רצח אותה, הבחין ברמרו, רמרו פשוט ברח לזזל כי... בוא, אתה לא הולך לענוס גופה כשמישהו צופה בך.
כן, זה כבר יהיה מאוד מוזר.
טוב, עכשיו, המשטרה לקחה את הגופה לניתוח, את הגופה של אלינה. בניתוח של הגופה הם מצאו שהיא הותקפה על ידי גרזן, ננשכה על ידי התוקף שלה, וגם התברר שהדם שלה נשתה על ידיו.
אה, נחמד.
כן. דיברנו על הרפד, הנה כן. הרפד, מוצץ לך את הדם.
כן, ממש.
וכאן למשטרה התברר שמדובר בפסיכופת עם ראש מעוות.
אחי, השוטרים פשוט מאוד מדהימים, כאילו. יואו, איך עליתם על זה? כאילו, מה?
אתה יודע, no shit, שרלוק, כפי שאומרים.
זה לגמרי, כאילו, וואו, אתם מדהימים. אתם פשוט, המשטרה מדהימה. בבוקרשט, גם כמו שזה נראה, אתם עושים עבודה מצוינת.
אוקיי, הוא נשך אותה, הוא שתה דם שלה, אוקיי, מדבר פה על פסיכופת.
רוצח גם, חשוב לציין. לא, איי איי איי,
לא יודע, לך תבין, משטרה.
מעניין, לא עשו אבל איזשהו, כאילו, לא ניסו לעשות לו פרופיל או לבדוק לפי ה...
זהו, הם לא ידעו, לא היה להם כלום, הם ידעו רק את המבנה גוף שלו, הם לא ידעו איך הוא נראה בדיוק.
כן, אבל אתה יודע, הפרופיל גם אפשר לעשות, כאילו נגיד שמזהים את הגופה, אז מתחילים לחשוב, אוקיי, למה זה קרה, איך זה קרה, לפי התקיפה עצמה, איפה, באיזה שעה, ואז אתה קצת מתחיל להבין, הבן אדם עובד בלילות, יכול להיות שהוא מתבודד, אתה מבין, כאילו עושים איזשהו בנייה, כדי לנסות לצמצם את כל מה שעושים פה, אבל נראה שהמשטרה פשוט מאוד רואים רצח, ועוד רצח, מדובר ברוצח סדרתי. ואז עוד רצח, שותים את הדם, וזה, הוא פסיכופת, כאילו, אתם הכי לא...
אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה הולך בשנים האלה במשטרה של בוקרשט, אבל הם מנסים, אוקיי מוטי, הם מנסים, הם באמת מנסים.
הם עושים את 100% שלהם, אתה אומר.
אגב, תראה שהם ניסו עוד יותר, וגם זה לא היה מספיק.
אוקיי.
אתה תראה מה הם ניסו בשביל לתפוס את רמרו. אתה תראה לאן זה יגיע עוד מעט. עכשיו, חודש, לא, סליחה, לא חודש. חודשיים לאחר מכן, בראשון ולשני ליוני של אותה השנה, פלריסה מרסו הוקטה עד שאיבדה את ההכרה שלה מחוץ לבית שלה. כלומר, היא הגיעה ממש מחוץ לדלת של הדירה שלה, והיא פשוט הותקפה ואיבדה את ההכרה שלה.
היא באה להיכנס לבית או באה לצאת מהבית?
היא באה להיכנס לבית. Okay. זה היה אחרי יום עבודה של משמרת של מלצרות. היא הוקטה על ידי אותו בן אדם. פלריסה התעוררה אחר כך. היא מצאת עצמה בתוך בית אלמין. בתוך בית אלמין ספנטה וינארי. שם התוקף אנס אותה על הגדר בית אלמין. רמרו שם גם דקר את פלריסה ושתה את הדם שלה. עכשיו, לצערו של רמרו, הוא לא הספיק לרצוח אותה, כי באותו זמן,
נהג מסעית, כן, סליחה.
נהג מסעית שהיה במקום, שמע את הצרחות של פלריסה, הוא רץ לאירוע בשביל לעצור, בשביל כאילו לעזור לצעירה באותו הרגע. רמרו שם לב לנהג מסעית שפשוט רץ אליו, והוא ברח להזזל עוד פעם, פעם שנייה.
אני אוהב את המינוח שלך, ברח להזזל.
שמע, זה נכון, הוא רואה נהג מסעית רץ אליו, הוא לא ישאר, הוא פשוט ירוץ.
מעניין אותי לדעת למה לשתות דם, כאילו, זה קצת קניבליזם, אבל הוא לא אוכל חלקים, הוא נותן ביסים ושותה את הדם. מעניין מה זה אומר, כאילו... הבחינה הזאת של כאילו שלו בתור בן אדם, מה המטרה, למה הוא עושה את זה? אם זה איזשהו טקס מסוים שהוא חושב שהוא יקבל כוח מזה, או שזה פשוט, לא יודע, מעניין. לא,
הוא פשוט היה אימפולסיבי וסדיסט.
כן.
לא היה משהו ספציפי למה.
ידוע, הוא איך הוא היה עושה את זה? הוא כאילו היה חותך בבשר ואז שותה, או שהיה בביסים נוקח ו...
הוא היה אשכרה נוגס בבשר.
אאוץ'.
כן.
זה מאוד מאוד אימפולסיבי, כאילו...
שדרך אגב, אם מדברים כבר על... אם מדברים כבר על הטייטלים שלו, ביניהם זה, כפי שאמרתי, ארפד מבוקרשט, רוצח הבלונדיניות, שעוד מה תבין גם למה, ואיש הזאב, The Wolfman, קראו לו גם. בגלל זה.
זה בשביל שיהיה טייטלים לסרטים הבאים שהולכים להוציא עליו כנראה בעתיד. סופי שלא... אוקיי.
אחרי היה המקרה הזה עם פלריסה, שדרך אגב, היא שרדה, עם הרבה טראומה לחיים, אבל שרדה. היו לו עוד כמה פעולות קטנות שהוא עשה בין החודשים של אותה שנה. כמו נגיד, ביולי של אותה שנה רמר הוא הקה שתי נשים ושדד חנות ממתקים, כן.
אחרי כל אדם הוא צריך להעביר את הטעם עם משהו מתוק כנראה.
כן, אני לא צורק איתך, זה מה שהיה.
זה נוראי.
הוא אנס, שדד וכמעט הצליח לרצוח עוד בחורה בשם אולגה בריטארו.
אתה יודע מה מעניין מכל הסיפור הזה? כאילו...
כן.
אחד הדברים שאני שם לב בדרך כלל שמדובר על רוצחים סדרתיים או אנשים שמבצעים פשע, שהם שמים לב שהם לא נתפסים או שלא מחפשים אותם, אז זה נותן להם את המניע להמשיך ולעשות עוד הפעם ועוד הפעם. ופה באמת מדובר ברוצח שהוא פגע, ואז הוא חודשיים לא עושה שום דבר, וכנראה הוא רואה גם שכלום לא קורה, והמשטרה מגיעה למסקנות יותר מדי מאוחר, אז הוא לבד כאילו, הוא אומר, אוקיי, לא תופסים אותי, אני אמשיך. ובסופו של דבר זה הופך להיות יותר ויותר גרוע, וגם הוא, אני מאמין גם שזה מתחיל להיות גם יותר ויותר מסיבי הפגיעות שלו, כי אם הוא אומר שבסופו של דבר לא נתפס, אז הוא מגיע למצב שהוא אפילו יכול לעשות דברים יותר נוראים, ולא להתאפס.
יש בזה משהו דרך אגב, ואנחנו גם נגיע עוד מעט לדברים כאילו היותר קטנים, אבל אתה גם תבין איזה טווח, כאילו כמה זמן עבר מאותם מקרים.
אוקיי.
על הדרך. אז החל משנת 1971, התקפות של רמארו החמירו, בדיוק מה שבאתי להגיד. בפברואר הוא שדד וניסה לרצוח שתי בחורות נוספות בשתי לילות רצופים, כלומר לילה אחד אחרי השני. הבחורות היו ג'יופיטה, ספטצו, ואליסבטה פלוריה. אלוהים ישמור השמות האלה.
כן.
הוא ניסה לרצוח אותם, הוא לא הצליח. דרך אגב.
מה, אז מה, הם פשוט ברחו?
כן. הם הצליחו לברוח, הוא כן הצליח לתת להם, אתה יודע, כמה ביסים ומכות, אבל לא, הוא לא הצליח לרצוח אותם.
הוא גם אנס אותם?
הוא ניסה. הוא לא הצליח.
למה, הם התנגדו? או שפשוט...
הם הצליחו לברוח. הם הצליחו לברוח.
זאת אומרת שהוא לא נתן מכה כמו שצריך בשביל להעמם אותם, ו... כן. או שכנראה הם התעממו, וכשהם התעוררו הם פשוט רבו איתו וברחו. אוקיי.
כאילו, אני אגיד לך בדיוק, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל אני כן יודע שהם שרדו את זה מבלי, אתה יודע, לאנס או משהו כזה. כאילו, בלי להיות מתקפות בצורה, אתה יודע, חזקה מדי. עכשיו, חודשיים לאחר מכן, באפריל של 1971, ג'ורפיטה פופה, מלצרית לשעבר נמצאה מתה. בחקירה של המשטרה נמצא כי כמו כל הקורבנות האחרים שהיו, גם היא נשדדה, נאנסה ונרצחה. על הגוף שלה היה 8 מכות משפץ כאה על הראש, יחד עם כ-48 דקירות על הראש, חזה, מפסעה והרגליים. עכשיו תזכור את השם הזה טוב טוב, ג'ירופיטה פופה, כי היא המפתח של המשטרה.
תזכור את השם הזה, אתה אומר לי, ג'ירופיטה פאפה, פאפה.
פופה, פופה.
פופה, אוקיי.
כמו ברוסית, פופה שזה ישבן.
למרות שהיא נרצחה, כאילו, היא לא שרדה.
היא נרצחה.
כן.
אבל כן, זה כן נתן למשטרה יותר סימנים, ודברים שיותר יעזרו להם לזהות את הרוצח.
טוב.
ואתה תבין למה זה חשוב מאוד בקרוב. על הדרך, בחקירה של הגופה שלה, מצאו שהצלעות שלה היו שבורות, עקב דריכות חוזרות של התוקף. הוא דרך על הצלעות שלה עוד פעם ועוד פעם, כנראה מתוך עצבים, והוא אכל חלק די גדול מהמפסע שלה. כאילו, הם מצאו חלק מאוד גדול מהמפסע החול.
אז גם קניבל, אם זה ככה, זה כבר כאילו, אם עד עכשיו זה לא היה ברור, עכשיו זה ממש ברור, כאילו.
פה אתה כבר יכול להבין שהבחור תקף בצורה אגרסיבית ומתוך עצבים.
מאוד אימפולסיבי.
עובדה קצת רנדומלית על כל הקורבנות של רמארו, אני הזכרתי שקראו לו רוצח בלונדיניות, וזאת הסיבה למה. כל מי שמתה מהתקפות של, של רמארו הייתה בלונדינית. הייתה בלונדינית. עכשיו, אבל רוב הבלונדיניות בבוקרשט צבעו את השיער שלהן לשחור בגלל שהן פחדו מכך שהן ירצחו על ידי רמארו.
קלאסי.
אמיתי.
כן.
אמיתי.
כן.
הם פחדו, הם חשבו שאם זבו את השיער שלהם לשחור הם ישרדו. עכשיו אנחנו נגיע לחקירה והמשפט עצמו. אבל לפני זה, אני אגיד לך, זוכר את ג'ורפיטה פופה?
כן. אפשר לשכוח כזה שם.
לאחר המקרה עם ג'ורפיטה פופה, לממשלה באמת כבר נמאס. הם החליטו לשלוח קבוצה רחבה של אנשים מקצועיים לאתר את הרוצח של פופה. באזור הרחובות שבה היא נרצחה, הם שלחו מלא אנשים.
כאילו שוטרים או חוקרים, מה זה היה?
חוקרים, חוקרים, שוטרים וכוחות FBI גרסת בוקרשט. למבצע הזה הם קראו מבצע נשר, או Operation Vulture באנגלית. קורבנות ששרדו את המתקפות של רמארו סיברו למשטרה את המקרים שלהם ותראו איך התוקף שלהם היה נראה פחות או יותר, מה שהם יכלו לתאר, מה שהם זכו, מה שהם ראו. ובשלב הזה למשטרה היה מספיק ראיות בשביל למצוא את רמארו ולהפיל אותו, למרות שהמשטרה עדיין לא ידעה את הזהות שלו. כאילו הם לא ידעו את השם שלו, הם לא ידעו איך הוא היה נראה בדיוק, אבל הם ידעו לאתר אנשים שהם דומים לו. ככה שזה
היה מספיק. הוא היה הומלס?
הוא לא היה הומלס.
אוקיי.
הוא היה גר עם אבא שלו, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט. עכשיו תקשיב טוב. מעל 6,000 איש מכוחות הביטחון פטרלו, סלש, סיירו ברחובות העיר ברגל. מעל 100 מכוניות ו-40 אופנועים חיפשו במרחקים רחבים יותר באזור העיר לה, אחרי חשודים. 6,000 איש.
יפי שלא, נראה לי כל המשטרה עשתה את זה. כל כוחות המשטרה של בוקרשט עבדו כדי למצוא את הרוצח. האמת שסוף סוף הם עושים משהו, באמת אני אומר, כאילו אם עד עכשיו זה לא היה ברור שהציבור כאילו סובל ומפחד, אז סוף סוף עשיתם משהו, אוקיי.
עכשיו תקשיב, זה עדיין היה בעייתי, כי הם לא הצליחו למצוא את רמארו בדיוק, כי החשודים הראשונים שלהם היו כנראה בחורים עם בעיות מנטליות שגרים ברחוב, כל מיני נרקומנים וכאלה מלמיהם.
נרקומנים, הומלסים, כאלה שיכולים ליפול למצב הזה של לתקוף ברחוב בצורה אימפולסיבית ולברוח. נשמע הגיוני.
או הם חיפשו גם אחרי החשודים שהם ישבו בכלא על אונס והשתחררו בין השנים 1970 ו-1971.
בגלל זה מרגיש כאילו שלא היה להם איזשהו פרופיל, כאילו היה להם פשוט דמות מסוימת. אבל הם לא חשבו ללכת, אולי יכול להיות שהם היה, וזה פשוט לא כתוב, לא מצאנו שום עדויות לזה, אבל
זהו, אני לא יודע, אבל המשטרה, בוא נגיד ככה, היא לא הייתה הכי פעילה במקרה הזה של רמארו, כן. באותה תקופה.
כן.
עד למקרה של פופה, ששם באמת הממשלה החליטה לקחת את זה ממש לידיים, לתת לזה כאילו יותר attention, לתת לזה יותר, אתה יודע.
כן, הבנתי.
עכשיו, במהלך התקופה הזאת של החיפושים, המשטרה הצליחה לעצור כ-2,500 חשודים שונים, והם ביקשו מ-8,000 איש להזדהות. כלומר, מתוך ה-8,000 איש, היה להם בערך 2,500 חשודים, אבל הם בקושי, כאילו, הם בכל זאת ביקשו מהם להזדהות ליתר ביטחון.
נוראי.
ולמרות כל זאת, תנחש מה, המשטרה לא הצליחה לאלתר את רמארו. היא עדיין לא צריכה לאלתר אותו. ולצערי, רמארו הצליח לרצוח עוד אישה אחת ולתקוף עוד 5 נשים נוספות לפני שהוא סוף סוף נתפס על ידי המשטרה.
וואו. וואו. כאילו בזמן שהם מחפשים, יש כל הצבא של רומניה נמצא בבוקרשט, עושה חורש את הרחובות, והוא עדיין רוצח ותוקף בזמן הזה.
אני שלחתי לך עכשיו בדיסקורד את הרשימה של האנשים ש הותקפו ואחת מהם נרצחה, אם אתה רוצה להסתכל יותר מאוחר. והדרך שהמשטרה תפסה את רמארו זה קצת מצחיק.
ספר לי, איך הוא נתפס?
אותה בחורה שרמארו נרצח, רצח אותה, הבחורה האחרונה שהוא רצח, המשטרה מצאה מכתב שכנראה נפל מאחד מהכיסים של רמארו. עכשיו, המכתב הזה לא עשתה מכתב, זה היה מכתב בסגנון מרשם כזה מהרופא של רמארו. אותו רופא שהבחין אותו עם כל הבעיות האלה, מן הסתם.
אוקיי, אוקיי.
השם של רמארו היה מטושטש על המכתב, אבל השם של הרופא והמשרד שלו היו גלויים לעין.
אהה.
אתה יכול להבין לאן זה הולך עכשיו.
כן.
המשטרה הלכה למשרדים של הרופא, והיא חקרה...
כן.
והיא חקרה כ-83 מכתבים נוספים מאותו רופא, ובעזרת המכתבים הם הצליחו לצמצם את החשודים לכ-15 חשודים בלבד. עכשיו, קבל את הקטע? כל החשודים היו סטודנטים. במשטרה היא החליטה לעקוב אחרי הסטודנטים במשך תקופה, בשביל לראות את הפעולות שלהם, איך שהם פועלים וזה.
רגע, אז אחד דבר... מהם, אחד מהם זה היה רמארו, מן הסתם.
כן.
אוקיי.
ואחד מהם היה רמארו. בסופו של דבר המשטרה הגיעה לרוצח איון רמארו אחרי שהם תפסו אותו מנסה לשדות בחורה. עכשיו, הם לא עצרו אותו שם. כאילו, הם כן עצרו אותו, אבל אז שחררו אותו, כי אתה תבין למה עכשיו. רמארו, היום אחרי שתפסו אותו, הוא היה באוניברסיטה בדרך חזרה לחדר שלו. שם השוטרים עשו לו אמבוש והם תפסו אותו, והם פתקו את התיק שלו וגילו בתוך התיק גרזן קצרה וסכין מטבח.
אוקיי.
רמארו בהתחלה ניסה להיאבק עם המשטרה, עם השוטרים.
אהה!
ולברוח.
וואו.
הוא ניסה להיאבק, אבל הוא לא הצליח. עכשיו אם תעביר לשקופית אתה תראה איך רמארו נראה בתפיסה שלו.
וואו וואו.
עם ההפקות.
נראה כאילו פוצצו אותו מכות גם, כמו שזה נראה.
פוצצו אותו מכות. זוכר שאמרתי לך שהוא צריך להשלים את השנה השלישית שלו ולא הצליח?
כן.
קרה לו משהו?
כן.
זה מה שקרה לו. עצרו אותו באותה תקופה.
אהה. טוב, וטרינר הוא לא יהיה.
וטרינר הוא לא יהיה. במשפט עצמו, כאילו, סליחה, לפני המשפט, במעצר שלו, רמארו לא הסכים לשתף פעולה, הוא שמר על זכות השתיקה שלו, quite literally, כפי שאומרים. המשטרה ניסתה להוציא ממנו מידע וזה, הוא לא הסכים לדבר. בסופו של דבר, אחד השוטרים התחזה לגנב שהגיע לתא המעצר של רמארו. הוא התחבר עם רמארו עד שרמארו התוודע למעשים שלו. מה שנקרא מדובב.
כן.
לאחר מכן, רמארו התוודע למעשים שלו גם לשוטרים האחרים. ובהתחלה הוא ניסה לשחרר את המשטרה שאבא שלו היה שותף פעולה לפשעים שלו. הוא אישים את אבא שלו, התחיל להגיד שאבא שלו הכריח אותו לעשות את כל הפשעים האלה, ועד כמה שהיו ראיות חזקות לכך שאבא של איון ידע מה שהבן שלו עשה, בחקירה בבית שלו הם מצאו חולצה של איון מקוטמת בדם. אז אבא של איון ידע על הפשעים שלו, אבל האם הוא אמר לאיון לעשות את זה? האם הוא הכריח אותו לעשות את זה? אני לא יודע.
אי אפשר לדעת.
מה שכן ידוע, זה שעצרו את אבא של ליאון, פלוריה רמארו, אם אתה זוכר את השם שלו, מצפר פעמים, אבל בסוף שחררו אותו, כי לא היה כל כך מה לעצור אותו, הם כן ידעו שהוא ידע מהרציחות של ליאון, אבל הוא לא היה קשור לזה.
אז רגע, בגלל זה שחררו אותו מהמשטרה בדיוק יום אחר כך? כי חשבו שזה אבא שלו?
לא, הם שחררו אותו כי הם תכננו לעשות אמבוש עליו.
הבנתי.
רק?
הבנתי.
והם תפסו אותו על חם דרך אגב, עם הגרזן והסכין. הרשויות באותה תקופה לא יכלו לגרום לאבא של ליאון להעיד נגדו במשפט. בגלל שהיה חוק שאומר כאילו חוק שמכסה את הזכויות של האבא לבן, בוא נגיד ככה. במילים אחרות זה חוק שאומר שלהורה אסור להעיד נגד, נגד הבן שלו או הבת שלו במשפט.
כן, כי אתה יודע, יכול להיות שהוא ירחם עליו או לא ירצה להגיד את האמת או דברים כאלה, מן הסתם. זה
נכון,
הבן שלו.
אסור לו להעיד נגדו הכוונה, כאילו.
נו, בדיוק, כי הוא יכול לשקר, הוא יכול לצמצם את ה... כאילו באותה צורה.
בבית המשפט נקבע כי איון רמארו נמצא אשם, והעונש שלו היה עונש מוות.
מעניין, יש ברומניה עונש מוות, לא ידעתי את זה, אוקיי.
בספטמבר של אותה השנה, שזה תזכור 1971, רמארו נורה למוות בכלא ג'ילבה. זה היה עונש מוות שלו. שאתה יודע,
מטווח.
ועכשיו, מילותיו האחרונות היו, תקראו לאבא שלי, הוא השם, אני רוצה לחיות. וזהו.
ככה זה נגמר?
זה היה איון רמארו, כן. אלה היו המילים האחרונות שלו.
עכשיו תגיד, יכול להיות אולי שאבא שלו כן רצח לפניו?
אתה נגעת בנקודה ממש טובה.
כי מרגיש לי כאילו יש פה משהו עם המשפחה. וגם אמרת, גם אמרת שזה היה לפני שהוא נולד, אז יכול להיות שיש פה משהו שעבר בתורשה, או, אוקיי, או שהוא, לא יודע, תמשיך אתה. אני לא...
טוב, אני אגיד לך בדיוק מה שקרה, אבל לפני זה אני אתן לך קצת סיפור קצר, קצת אחרי, בערך שנה אחרי שרמארו, קירה, קצת אחרי שרמארו הוצא להורג, גופה של גבר התגלתה ליד מסילות של רכבת. היה נראה שהבחור נפל מהרכבת עצמה, והגופה נלקחה על ידי המשטרה לחקירה, והם גילו שהגופה הזאת שייכת לבחור בשם פלוריה רמארו, אבא של ליאון רמארו. עכשיו, בניתוח יותר עמוק של הגופה, הם מצאו טביעת אצבע של פלוריה, שטעמה טביעת אצבע של רוצח סדרתי שרצח 4 נשים בשנת 1944.
וואו, איך אומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, אחי. אין מה לעשות.
בדיוק. ועד יו, היום...
יואו, איזה סיפור.
דרך אגב, עד היום, יש טוענים שהמוות של פלוריה זה לא היה מהנפילת רכבת, אלא יש מצב שהוא... שהתנקשו בו הסקיורטטה, שזה כאילו גרסת המוסד הרומנית, הרומנית.
וואו. תקשיב, זה חתיכת סיפור. זה חתיכת סיפור, כי... עכשיו, עכשיו זה מעלה לי שאלות, יכול להיות שאולי באמת איון הזה פשוט היה מביא את הקורבנות, ואבא שלו היה מתעלל בהם. כאילו יש פה עסק משפחתי כשחושבים על זה.
זהו, אני אגיד לך מה אני חושב, כי לא מצאתי מידע על זה או משהו. אני יותר חושב שבגלל שאבא שלו הרוצח, הוא היה כאילו מתעלל במשפחה שלו לעתים קרובות, ובוא נצטרך ככה, האלימות גרמה לאיון כנראה לפתח, אתה יודע, התקפות עצבים, כי אמרנו שהוא היה אימפולסיבי. מן הסתם. בעוד עצבים וכל מיני, אתה יודע, מניע להוציא את העצבים על אנשים אחרים, והיה לו גם דחף מיני חזק, אז
כן.
יכול להיות שגם זה יצטרף למקרה אונס של הגופות, או...
הבנתי.
לגבי השוד, אני מנחש שזה היה בשביל להרוויח מזה משהו, אבל אני לא יודע.
אולי גם זה כדי לטשטש את המשטרה בסופו של דבר, ולגרום לאנשים ללכת לכל מיני כיוונים כדי לבלבל את העדויות, אבל מעניין, מעניין, אחלה... לא אחלה, אבל אפשר להגיד שבאמת סיפור מאוד מעניין, וההפתעה עשתה פה טוויסט. ממש רציני לפי דעתי.
שמע, אני שמח שנהנית.
שמח שנהנית.
השאלה אם היית מוכן לזה.
לא הייתי מוכן לזה בכלל. אני חושב ששמעתי על הרבה מקרים של רוצחים סדרתיים, וזה באמת לא שמעתי עליו אף פעם. אז תודה רבה שהבאת לנו את זה, מרק. מעריך מאוד.
שמחתי.
תודה רבה.
עוד דבר אחד.
כן.
עוד דבר אחד, אהבתי איך שבסוף המילים האחרונות שלו זה תקראו לאבא שלי, הוא השם. הוא מעביר את האשמה לאבא שלו ספציפית. זאת אומרת שכנראה באמת היה סוג של involvement מאבא שלו שאמר לו, אתה חסר תועלת, אתה גרוע בלימודים, עדיף לך כבר לרצוח אנשים.
בוא תהיה רוצח סדרתי, אולי תרוויח מזה כזה. קצת, לא יודע מה.
משהו כזה.
תשומת לב. טוב, אז כן, מעולם לא שמעתי על איון. תודה רבה לך, מרק, מעריך מאוד. תודה רבה לכל מי שהזין לנו פה ביוטיוב או בספוטיפיי. כמובן אני נמצא באינסטגרם, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעה, אם אתם רוצים לשלוח גם למרק הודעה, אז תבואו לדיסקורד ופשוט תצטרפו ואני אדאג לקשר אתכם. אבל בכל מקרה כל הפרטים נמצאים בדיסקריפשן. אם האזנתם בספוטיפיי אז מגניב, אם האזנתם פה ביוטיוב גם מגניב. אל תשכחו ללחוץ על הלייק, להירשם לערוץ. עד לפעם הבאה, יאללה ביי, תודה מרק, ביי.